שלום וברכה ובוקר טוב, שואל פרנק. בוקר טוב, הרב. בפסוק כ"ב כתוב שהארץ היא זאת שמקיאה, אם לא מקיימים את כל חוקותיו ומשפטיו. ובפסוק כ"ג כתוב שהשם הוא זה שמשלח את הגויים שעשו את כל אלה. למה לא הארץ או השם בשני המקרים? מה משמעות הבדל זה? השם פועל דרך הארץ. ואם כן, אנחנו ממשיכים בפרק כ"א בפרשת אמור בפסוק י. והכהן הגדול מאחיו, אז יש לנו הלכות של הבדלת הכהנים מצרות החיים, אבל יש גם התחשבות בעובדה שמדובר בקרובי משפחתו היותר קרובים אליו, אביו ואמו, אשתו וכדומה, ולכן גם מותר לכהן להתאמה לשישה קרובים. אבל הכהן הגדול גם זה לא. והכהן הגדול מאחיו אשר יוצק על ראשו שמן המשחה ומילא את ידו ללבוש את הבגדים, את ראשו לא יפרע ובגדיו לא יפרום. מזה אנחנו מבינים שאדם אבל כן פורע את ראשו וכן קורע את בגדיו. ועל כל נפשות מת לא יבוא, לאביו ולאמו לא יתאמה. זאת אומרת, הוא צריך להישאר מחוץ לשאלות, לבעיות החיים כלל. ומן המקדש לא יצא. מה זה מן המקדש לא יצא? הכוונה מקדושתו לא יצא. לא שהוא צריך להישאר בבית המקדש, אלא הוא נשאר בקדושתו, ולא יחלל את מקדש אלוהיו. כי נזר משחת אלוהיו עליו, אני אשם. זאת אומרת שיש כאן חומרה בדיני טומאת כהן, שאסור לו להתאמה בכל מצב שהוא, אלא אם כן מדובר באמת מצווה. יש מת מצווה, אז הוא חייב לקבור אותו. ויש שאלה בגמרא, מה קורה אם נזיר וכהן גדול הולכים בדרך ומוצאים מת מצווה? אז מה, מי, על מי מוטל את המצווה? והוא... איש, מה?
הוא לא יצא מבימו, במקדש, לא? לא יצא מבימו, הוא לא יצא במיטה, זה המקדש.
מה זה המקדש?
עבודתו.
מקדושתו, הכוונה. מקדש, כן, מן המקדש הוא יוצא, לא יוצא מקדושתו. ולכן הוא לא משתתף בהלוויה של אביו ואמו, כלומר, לא במגע. כן? מה השאלה? לא הבנתי.
הוא יכול להקריב עונן, זה היה חידוש
כאילו. הוא יכול להקריב עונן, כן, ודאי. כן, הוא מחוץ לעניינים האלה בכלל, כלומר, הוא מעל החיים. והוא ממלא גם מעל המוות. והוא גם אישה בבטוליה ייקח. זאת אומרת, בעוד שמותר כהן אדיוט, מותר באלמנה, כן? אבל הוא גם זה לא, לכן גם הוא לא מייבם, הוא לא מייבם את אשת אחיו. הוא ישאל בתולה, אלמנה או גרושה, וחלה זונה, את אלה לא ייקח, כי אם בתולה מעמיו ייקח אישה. אם הוא התמנה כהן גדול, אחרי שהוא נשא אלמנה, הוא לא צריך לגרש אותה. זה כל מה שקרה עם יהושע בן גמלה, כשהתמנה כהן גדול, והוא רצה לשאת את מרתה בת ביתוס, שהייתה אלמנה, אז הוא קודם כל נשא אותה, ורק אחרי זה עשה את מימש את המינוי, כן? כדי שהוא לא יעבור על האיסור של אלמנה לכהן גדול. והאמת היא שמצאנו מקרה אחר, שכהן גדול חילל את כהונתו, זה... מלכי בית חשמונאי, כשאלכסנדר ינאי נשא את אשת אחיו שמת, או יצא ליבום, ובזה הוא חילל את הכהונה של בית חשמונאי. כן. לפי הבנתי יש לזה גם רמז בספר דניאל. איפה אנחנו? כן. והוא אישה כי בתולם מעמה ויקח אישה ולא יחלל זרעו מעמיו, כי אני השם מקדשו. מה זה לא יחלל זרעו? מזה אומרים זרעו מחולל והוא אינו מחולל. זאת אומרת, הוא נשאר בכהונתו, גם אם הוא נשא אלמנה וגרושה, אבל קונסים אותו. יש כנס שלא נותנים לו לעלות לדוכן וכדומה, למרות שמעיקר הדין הוא יכול. וידבר השם אל משה למור. אז אם כבר אנחנו מדברים על שלמות החיים של הכהנים, שהם שלמים גם ביחס למוות, גם ביחס למשברי החיים, וגם ביחס לקשיי הפרנסה, זה שלושת הממדים שהם קשים על האדם הרגיל, והכהן הוא מעל לזה, הוא גם צריך להיות שלם בגופו. איש מזרחה לדורותם, אשר יבוא מום, לא יקרב להקריב לחם אלוהיו, כי כל איש אשר מום בו לא יקרב. זה כאילו הוא כמו הבהמה, כמו שהבהמה צריכה לא להיות בעלת מום, בהמת קודש, כמו כן גם המקריב, גם הוא חלק מן העניין. לכן גם הביטוי הוא לא יקרב, שגם הוא לא יהיה ראוי להיות הקורבן הזה. כן, איש עיוור או פיסח או חרום.
זה לא מולד.
מה?
זה לא מולד.
זה מולד, אז מה? זה לא אשמה, לא מדובר על אשמה. מדובר על נתון. כן? למשל, מה תאמר אם יש לך כבש שחסר לו אוזן? ככה הוא נולד. אז מה, הוא אשם? שהוא לא יכול להיות קורבן? הוא לא אשם. זה נתון. יש הרבה דברים שהם נתונים שאין אשמה בהם.
כן. מצד מי?
מה?
מצד מי?
מצד מי? מצד שרוצים שעבודת השם תהיה שלמות מוחלטת. אז היא שלמות גם מצד האיש, גם מצד גופו של האיש. כן, זה כמו למשל, מה זה קורבן? למה קורבן צריך לאסור שיהיה בעל מום? נגיד קורבן עולה, אני מבין, זה לשם. אבל קורבן שלם, אם אני רוצה לאכול אותו, מה אכפת שיהיה בעל מום? כן, אבל אני מוזמן לשולחן של מעלה. אני מוכן לשולחנו של מקום. אז זה צריך להיות סעודה מושלמת. כן. בכלל, איך הרב אשכנזי אומר? שכל העניין של הקורבן זה שאנשים שלמים עושים סעודה שלמה במקום מושלם. זה הפיוס בעצם, זה ההצלחה של מהלך הבריאה. כי בתוך מהלך הבריאה יש הרבה מומים, יש הרבה קשיים. אבל אנחנו גם מדברים על המציאות האידיאלית, שבה אין מומים. זה כמו שכתוב שבמעמד הר סיני, כל מי שהיה חולה נתרפא, כל בעלי המומים נתרפאו וכדומה. כן.
יש מקום לנטייה לשלמות באדם, אם הוא לא כהן ואין בית מקדש?
האם יש נטייה לשלמות באדם גם אם הוא לא כהן ואין בית מקדש? מה התשובה?
אם יש למקום לנטייה הזאת.
האם יש מקום לנטייה הזאת? מה אתה אומר? למה אני צריך לענות על הכל? מה התשובה? כן או לא? זה או כן או לא?
יש מקום.
אז כן, אז תדע, זה מה אתה שואל. טוב, אז מה הם המומים? איש עיוור או פיסח? או חרום או שרוע, או איש אשר יהיה בו שבר רגל או שבר יד, או גיבן או דק או תבלול בעינו, או גרב או ילפת או מרוח אשך. כל איש אשר בו מום, מזרע אהרון הכהן לא ייגש להקריב את אישי השם, מום בו את לחם אלוהיו לא ייגש להקריב. אז מה זה כל הדברים האלה? זה מומים או בעצם, כן? כלומר שבר רגל, שבר יד, או מומים בראייה, או בהליכה, או במבנה של הגוף, כן? יש לו גיבנת וכדומה, או שיש לו פגיעה בעברי הרבייה. כל הדברים האלה הם מומים משמעותיים. הרמב״ם עשה רשימה ארוכה ארוכה, כל סוגי המומים. שנשאלתי, הכהן שעוקר שן, האם עקירת שיניים היא בכלל המומים או לא? נכתבו על זה הרבה מאמרים. האמת היא שלא מופיע בגמרא בשום מקום שעשרת שן היא מום. יש כאלה שעשו הבחנה בין שיניים פנימיות שבעומק הפה שלא נקראות לבין שיניים קדמיות שזה ניכר, אז ניכר מומו, ואז לא ייתנו לו לגשת להקריב. השאלה מה יהיה עם כתר, שמים היום כתרים ואז לא ניכר יותר המום. אז השאלה אם זה בסדר או לא. מן הסתם שזה בסדר. כי התורה הקפידה על המראה. מה?
אולי כל רגל שהיא
תותבת. לא, רגל תותבת? לא, זה כבר לא. זה לא רגל. זה לא רגל. לא, שם זה מפורש בתורה שאם יש לו שבר רגל הוא פסול. מה שאין כן לגבי שיניים, שזה לא נאמר מפורש. זה רק מצד המראה. שזה נראה שלא ראוי שכהן שמראה הוא לא מושלם, יהיה יקרב. אז אם אנחנו פותרים את בעיית המראה, אז יהיה בסדר. כן, לחם אלוהיו מקודשי הקודשים, ומן הקודשים יוכל. כלומר, זה לא פוסל אותו מן האכילה, אכל הפרוכת לא יבוא, ולמזבח לא ייגש, כי מום בו ולא יחלה את מקדשי, כי אני השם מקדשם. וידבר משה אל אהרון ואל בניו, ואל כל בני ישראל. כלומר, ההלכות האלה נוגעות לכהנים, אבל הן נוגעות גם לישראל, שצריכים לדעת מהן ההלכות של הכהנים. ובזה כאן ראינו את כל הדינים השייכים לשלמות הכהונה.